אנחנו בליל פורים, פורים דפרזים, ולנו הירושלמים יש עוד יום אחד שאפשר לבחון בפיקחות את ענייני הפורים. אני מקווה גם תוך כדי הדברים לנסות לגעת באמת בעניין הזה של י"ד ות"ו באדר, של פרזים ומוקפים, מתוך העיון שאנחנו נעיין בחלקו האחרון של המדרש שעסקנו בו בשבועות האחרונים, מרדכי מן התורה מניין. עסקנו לפני שבועיים בעניינה של אסתר מן התורה, המשכנו בעניינו של המן מן התורה מניין, וניסינו לברר את הדברים הנראים לפחות על פניהם מוזרים של חז"ל בגמרא המופיעה כאן במקור מספר אחד, שמשייכת את המן מן התורה להמין העץ אשר ציוויתיך, את אסתר מן התורה לואנוכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא, של סוף ספר דברים של פרשת ויילך, ועכשיו את סיום הגמרא שם, מרדכי מן התורה מניין, דכתיב מור דרור ומתרגמינן מירא דחיא. אז התרגום של מירא דחיא למור דרור, מירא דחיא או מור דחי, מור טהור, מזכיר את השם של מרדכי, ומכאן למרדכי מן התורה. בשונה מכל האחרים בגמרא, הוא מופיע בתרגומו, כלומר לא במקור. אסתר מן התורה, כי כתוב אסתר אסתיר, המן מן התורה, ראינו שם גם את משה מן התורה, מרדכי מן התורה מניין, זה כבר בא מן התרגום של מירא דחיא. אבל בשונה מן הדברים האחרים, שאחרי עיון בהם ראינו איזשהו הקשר לעניין הכללי של פורים, או של אסתר, או של התמודדות בין המן לכל מה שמתגלה דרך מרדכי ואסתר, כאן עסוקים בעניין אחר לגמרי. כאן עסוקים בתחילת פרשת כי תישא, בשמן, המקור מספר 2 מזכיר את הפסוק, ואתה קח לך בסמים ראש, מור דרור 500, וכנמון בשם מחציתו 50 ו-200, וקנה בושם 50 ו-200. אם כן, הבשמים ראש הזה, ראש הבשמים, הוא המור דרור, שממנו אמורים לקחת שמן כדי למשוח בו את כלי הקודש, שמן משחת קודש, רוקח, מרקחת, מעשה רוקח, מושכים בו את אוהל מועד, את ארון העדות, כל זה בפרק למד בשמות, מושכים בו גם את אהרון ואת בניו. רש"י מסכם את הדין שעושים במור דרור, בשמן הזה מושכים את כלי הקודש, כהנים ומלכים. זהו השמן שבו מושכים מלכים וכהנים, והשמן הזה נקרא מור דרור, ותרגומו מור דחי. על השמן הזה, אגב, גם יש איסור גדול לעשות חיקויים. על בשר אדם לא ייסח, סתם כך אסור לסוך בו, אלא לצורך שאמרנו עכשיו, ובמתכונתו לא תעשו כמוהו. קודש הוא, קודש יהיה לכם. איש אשר ירקח כמוהו ואשר ייתן ממנו על זר ונחרט מעמיו. זהו המור דרור המורכב עם המשך הדברים בפסוק, כנמון בשם מחציתו 50 ו-200 וקנה בושם 50 ו-200, והם השמן שאיתו מושכים את מה שאמר. מה לזה ולמרדכי היהודי? אנחנו נגיע לדברים מתוך עיון במגילה ובפרשת מרדכי בעיקר, אבל עוד מילה אחת לגבי מור דרור ומי רדחיה. דרור זאת מילה עברית שמוכרת לנו ממקומות אחרים. המילה הזו מופיעה במקרא בפרשת בהר לגבי שנת היובל. שם אנחנו נקראים וקראתם דרור בארץ לכל יושביה. דרור, אגב, שם מתורגם באונקלוס חירות. דרור פה במור דרור מתורגם דחיה, כלומר טהרה, ניקיון. וזה שוני בתרגום. כשדרור מופיע בפני עצמו, הוא מופיע כחירותה. ובאמת זאת כוונת היובל. וקראתם דרור בארץ לכל יושביה. זוהי השנה שבה איש אל משפחתו ואיש אל אחוזתו שווים. זוהי השנה שמפסיקים להיות אדונים ועבדים, קרקעות חוזרות לבעליהם. גם עבדים שהעדיפו בניגוד לרוחה של תורה לומר אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בני, לא אצא חופשי, בשנת היובל כביכול בעל כורחם יוצאים לחופש. זהו דרור מוחלט. הדרור הוא אם כן יותר מן החופש הרגיל של השנה השביעית. זהו דרור שהוא חירות גמורה. למה כאן הדרור בא בלשון של ניקיון או של טהרה, מירה דחיה? הרמב"ן אומר בפרשה של מור דרור בכי תישא במקור מספר 4, רעיון שגם סמנטית וגם רעיונית הוא עמוק מאוד. לכן אמר מור דרור שיהיה נקי מן הזיוף שמזייפין אותו תמיד. כשדבר הוא מזויף, הוא לא הוא. החירות היא הכוח להתנקות מהזיופים. הרמב"ן מוסיף ומעריך בזה. וייתכן, אומר הרמב"ן, כי לשון דרור בכל מקום הוא בעצם נקיות. וכן הוא מזכיר את הפסוק, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה. למה זאת נקיות? זה חופש. הרמב"ן, שיהיו כל בעלי הארץ נקיים מעבדות ומכל שעבוד בגופם ובארצותם. כי לשון ובעל השור נקי. כשאתה משעבד מישהו, או כשאני משועבד למשהו, זולתי לאלוקי שלי שבחרתי בעצמי, לאלוקי נשמה שנתת בי, שהוא אני, שהוא טהורה היא הנשמה הזאת, כשאלוקי בא, הרי משהו מלוכלך, משהו מזויף, משהו לא טהור. הדרור הוא אם כן הניקיון מכל הזיופים. אז מה זה קשור לדמות הזאת של מרדכי היהודי? ניסיון אחד להבין הוא במדרש מקביל לגמרא שציטטנו במקור מספר 1. גם במדרש הזה זוקפים את מרדכי למור דחי או למירה דחיה. שם רואים את הזכות של מרדכי בנקודה אחת. בפרקי דרבי אליעזר בפרק נון במקור מספר 5, ושמו מרדכי לפי שהייתה תפילתו נכנסת לפני הקדוש ברוך הוא כמור דחי. הרי כל מה שהקדמנו עד עכשיו, הייתה לו תפילה שהיא הייתה נטו, טהורה לחלוטין. מור דחי, כשמן שהוא כולו טהור, דרור, נקי. אם אנחנו היינו צריכים לתאר את עניינו של מרדכי מכל מגילת אסתר, ספק אם היינו נוגעים דווקא בתפילה. ומה התפילה הזאת שעושה את מרדכי, מייחדת את הדמות שמרדכי מן התורה מניין דרך המור דרור הזה? אני מבקש להגיע לדברים מתוך המגילה, אבל להגיע למגילה מתוך הרקע ההיסטורי החיוני מאוד להבנת מרדכי היהודי עצמו. כל מגילת אסתר, ימי אחשוורוש, הם ימיו של המלך הפרסי, שבו עוסקים בספר עזרא ביחד עם שאר המלכים מאותה המשפחה. ספר עזרא, שבתחילתו אגב נמצא מרדכי היהודי, ונגיע מיד לאותו מרדכי, ושם ישנה שאלה היסטורית קשה מאוד לבירור, ספר עזרא פותח בהצהרת כורש מלך פרס. כורש זה, בנו הוא דריווש, נכדו, כך לפי עזרא, הוא אחשוורוש הזה, ונינו הוא ארתחשסתא. אחשוורוש מופיע בתוך תקופה מלכותית בעלת חשיבות היסטורית ממדרגה ראשונה. ספר עזרא פותח באותם פסוקים, אגב מאוד מעניין, בדיוק באותם מילים ופסוקים שבהם מסתיים ספר דברי הימים ב'. ובשנת אחת לחורש מלך פרס לכלות דבר השם מפי ירמיה. העיר השם את רוח כורש מלך פרס. ויעבר קול בכל מלכותו וגם במכתב לאמור. אגב, תכונה מאוד מעניינת גם במגילת אסתר חוזרת הרבה פעמים. מעבירים קול, מכתב בכל הממלכה, פצ'גן כתב הדת, מוציאים את זה לכל המדינות, לכל העמים. כה אמר כורש מלך פרס. כל ממלכות הארץ נתן לי השם אלוקי השמיים. הצהרת כורש. אחשוורוש גם הוא מולך על 127 מדינה מהודו ועד כוש. והוא פקד עלי לבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה. מי בכם מכל עמו יהי אלוהיו עמו ויעל לירושלים אשר ביהודה, ויבן את בית השם אלוקי ישראל, הוא האלוהים אשר בירושלים. בדרך כלל עוצרים לגבי הצהרת כורש בחלק הזה, אבל החלק הלא פחות חשוב מופיע בפסוק הבא. עד כאן ההצהרה מדברת על אישור להקמת מקדש בירושלים. אולי יש פה קצת יותר מזה, ריבונות מסוימת, אבל ודאי שיש כאן אוטונומיה מקדשית שניתנת ליהודים על-ידי כורש מלך פרס. אנחנו נמצאים אחרי נבוכדנצר מלך בבל לכלות דבר השם מפי ירמיהו, כלומר 70 שנות גלות בבל פחות או יותר נמצאות לקראת סיומם. מספר השנים לקראת הסיום נמצא בוויכוח גדול אצל חז"ל כבר, ואחר כך מבחינה היסטורית כאן מה בדיוק קורה ביחס ל-70 השנה. אבל ברור שאנחנו נמצאים לא רחוק, עשרות שנים בלבד, אחרי השואה הנוראית של חורבן בית ראשון, אחרי הכפייה הגדולה של נבוכדנצר, העמדת הצלם בהיכל וחורבן הבית על כל המשתמע, כפי שכל הנביאים לימדו אותנו בבית ראשון, ואנחנו נמצאים בתחילת הדרך שבסופה תסתלל הדרך לבית שני ולריבונות יהודית של מדינה בבית שני. הדרך הזאת מתחילה אצל כורש מלך פרס, אבל הוא לא עוסק רק במה שיקרה בירושלים וביהודה. יש להצהרה הזו פסוק נוסף, פסוק ד' בעזרא. וכל הנשאר, אני קורא את זה מבפנים, אין את זה בדף לפנינו, וכל הנשאר מכל המקומות אשר הוא גר שם, כלומר, כל היהודים שישארו בחו"ל, ינשאוהו אנשי מקומו בכסף ובזהב וברכוש ובבהמה. עם הנדבה לבית האלוהים אשר בירושלים. זאת אומרת, דרישה ברורה, שהיא לא רק מדינית לאומית לארץ, אלא היא ודאי קשורה לכל מושג היהודים בעולם. אולי הפסוק האחרון הוא זה שגורם שמבחינה היסטורית, הנאתרים לקריאותיו של עזרא בעקבות הצהרת כורש ועולים לארץ, הם חלק קטן מאוד. ודאי גם לא החלק העשיר והגדול, ודאי לא מי שהרבה יותר עניין אותו בהצהרה החלק הכלכלי האחרון, של ינשאוהו אנשי מקומו בכסף ובזהב וברכוש ובבהמה. וכך 10 יוחסין עולים מבבל. מי הם? עוסק הפרק הרביעי בסוף מסכת קידושין, יש שם כמה משבירכים שלא תמיד הם הגדולים שבישראל. חיירי, גיירי, ממזיירי, שטוקי, אסופי, כל 10 יוחסין. כך כורש פותח עידן חדש לחלוטין. אחרי שואה נוראית, נפתח עידן שכמוהו ליהודים לא היה מזמן רב מאוד. עוד מעט נראה אולי ממתי. אחד מן העולים המרכזיים בין העולים מופיע מיד כמה פסוקים אחר כך, ואלה בני המדינה העולים משבי הגולה, אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל לבבל, וישובו לירושלים ויהודה איש לעירו, אשר באו עם זרובבל, ישועה, נחמיה, סריה, ראליה, מרדכי. בלשן, מספר, בגבי, רחום ועוד כך. זוהי רשימת הנבחרים של הקהל שעולים בראש היהודים העולים לארץ. השאלה ההיסטורית הראשונה שמחייבת בירור היא מה מרדכי מחפש שוב בחוץ לארץ אצל מלך מדי ופרס אצל אחשוורוש. עורק הרגיע הנה. הוא עולה עם ראש רשימת העולים לארץ ישראל. שם נמצאים יהודים שלא באו לפי הקריאה לארץ. מרדכי עכשיו שוב נמצא שם. זאת נקודה שמחייבת בירור. העידן הטוב הזה של עם ישראל ממשיך אצל דריווש בנו של כורש ומתפתח. הזמן קצר, מי שיעבור על הדברים בספר עזרא בפנים, רובם בארמית של ספר עזרא כבר, דריווש מרחיב את ההכרזות המדיניות של כורש בצורה ניכרת מאוד. שיא ההרחבה תהיה אצל הדור הרביעי שם, אצל ארתחשסתא, בנו של אחשוורוש. שם בעצם כבר יקבלו היהודים מדינה לגמרי, שם גם יגמרו לחנוך את בית השם, ושם יבואו פסוקים שלמים בפרק ז' בעזרא, ברוך השם אלוקי ישראל, שיהללו את המלך ארתחשסתא, ברוך השם אלוקי אבותינו אשר נתן כזאת בלב המלך לפאר את בית השם אשר בירושלים. ככה יסיים עזרא את 7 הפרקים, ועלי היתה חסד לפני המלך ויועציו ולכל שרי המלך הגיבורים, ואני התחזקתי כיד השם אלוהי עלי, והקבצה מישראל ראשים לעלות עמי. באמצע התקופה האידיאלית הזאת, באמצע תור הזהב הנפלא הזה, שסופו טוב, מופיע המלך אחשוורוש. במגילת אסתר אנחנו לא יודעים כל כך את טיבו. הוא מתקפל מהר מאוד בפני הדמות הדומיננטית של המן, אותו אנחנו פוגשים עסוק בפרק הראשון בחצי בחיפושי מלכה אלטרנטיבית, ובכל מה שקשור לתמרוקים ולמלכים ולמלכות, ובסעודות, הרבה סעודות. לא פוגשים בעצם את עניינו של המלך אחשוורוש. מבין כל 4 המלכים האלו, על אחשוורוש נאמר בספר עזרא הפסוק הבא שנמצא אצלנו בדף במקור מספר 13, ושם כתוב כך: ובמלכות אחשוורוש, בפרק ד', בתחילת מלכותו כתבו שטנה על יושבי יהודה וירושלים. עכשיו יש לנו קצת מכלול. במלכות אחשוורוש בתחילת מלכותו, מזכיר לנו מאוד את הסגנון של תחילת המגילה כשבט המלך אחשוורוש על כיסאו, בשנת 3 למולכו וכו'. חוץ מהמשתים הגדולים, קרו גם דברים מדיניים בתחילת מלכותו. בירושלים כותבים שטנה. וכך מפריעים להתרת כורש לגבי ירושלים. אבל התרת כורש הייתה הרי גם לגבי היהודים בחוץ לארץ. והתרת כורש מרוממת את העם שדוקה על ידי נבוכדנצר. לפני 100 שנה או לפני כמה שהוא דוקה, היא מרוממת עכשיו את העם הזה למצב אידיאלי, שמרוממים את כולם בכסף ובזהב וברכוש ובבהמה כפי שקראנו, ואז בתחילת מלכות אחשוורוש אנחנו פוגשים תופעה בארץ ישראל בירושלים של כתב שטנה, ותופעה בחוץ לארץ של המן בן עמדת האגגית, עם הסרת הטבעת ונתינת הכל להמן. כל המציאות הזאת של המן בן עמדתה חייבת להילמד על הרקע ההיסטורי של האופוריה הגדולה של הצרת כורש, דריווש וארתחשסטה. זהו כתם שחור בתוך מציאות יהודית בלתי רגילה מבחינה בינלאומית. מה אגב היה כתב השטנה שכתבו על יושבי יהודה וירושלים? די ברור מתוך המקראות בעזרה, מפריעים בבניין ירושלים, בעלייה לירושלים ובבניית בית המקדש. רש"י, אגב, במגילת אסתר, במקור מספר 15, טורח לספר על זה דווקא כאשר מספרים על תליית 10 בני המן, והוא כותב כאן דבר יסודי מאוד: ראיתי בסדר עולם אלו 10 שכתבו שטנה על יהודה וירושלים. אלה 10 האלה. כמו שכתוב בספר עזרא ובמלכות אחשוורוש בתחילת מלכותו כתבו שטנה על יושבי יהודה וירושלים, זה הפסוק שכרגע ציטטנו, ומהי השטנה? לבטל העולים מן הגולה בימי כורש. צמצום, ביטול הניסיונות לעלייה, הפרעה בהמשך בניינה של ירושלים, זוהי השטנה כאן. מהי השטנה בחוץ? זה מגילת אסתר בהרחבה מספרת על פצ'גן כתב אדם. להקדמה הזאת יש חשיבות רבה מאוד על הרקע הבא. המן בן המדתה האגגי הוא התופעה העמלקית שמופיעה בעולם תמיד במציאויות של אופוריה, של הכרה בינלאומית בלתי רגילה שעם ישראל נמצא בה. הפעם הראשונה שעמלק מופיע, הוא מופיע כראשון העמים הבאים להפריע את המהלך של כניסה לארץ ובניין המקדש. הוא מופיע מיד אחרי קריאת ים סוף. פרשת בשלח בספר שמות: ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. הוא מופיע, ודיברנו עליו בשבוע שעבר כשעסקנו בהמן מן התורה, בלי שום קשר לאיזשהו הסבר מדיני, גיאוגרפי, טכני, מקומי כזה או אחר. הוא נופל כאשר המצב הבינלאומי מתואר כמה פסוקים לפני כן בשירה הגדולה: שמעו עמים ירגזון, חיל אחז יושבי פלשת, אז נבהלו אלופי אדום, אלי מואב יוחזי מורד, נמוגו כל יושבי כנען, על כולם נופלת אימה ופחד. ואז מופיעה הדמות העמלקית. יתרו שומע וישמע יתרו חותן משה, והוא שומע את הסיפור והוא לא יכול לא לבוא, כמו כל העולם. גם עמלק שומע, ולעמלק יש תפקיד. הוא מופיע באופוריה הזאת וצריך להפריע לו. אצל אגג יופיע המלך העמלקי אגג שוב כאשר בפעם הראשונה בעם ישראל יהיה מלך. המלך הזה, שאול, יהיה בו שני צדדים: הצד החיובי הגדול והצד השלילי של בקשתם של ישראל למלך ככל הגויים. מלך שואף אוטוטו לבנות מקדש, הגג יופיע בשדה הקרב, שאול ינצח, אבל ברעיון העמלקי של לדחות את הופעת השכינה בישראל, הגג יצליח עוד קצת. הוא יופיע שוב אצל דוד בצקלג, שם בסוף החלק הראשון של דוד, ומיד אחר כך דוד ילך ויבקש לבנות מקדש, ויסבירו לו שזה צריך להידחות עד ימי שלמה. אלה הפעמים שהעמלק מופיע. מה קורה כשיש את אותה הכרה בינלאומית בישראל? כשיש את אותה הכרה בינלאומית, יש בישראל מצב של שתי תכונות הקיימות בעם הזה, והן עומדות עכשיו במבחן גדול ברגע הכי קשה. מחד, ואנחנו עסוקים בזה מבניית המשכן בפרשיות המשכן והמקדש, מחד, השאיפה הלאומית המוצהרת, המחודדת, של עם השואף לממש את עלייתו לארצו ושל בנייתו את ירושלים ואת המקדש. מאידך, ובעצם מבחינה פנימית בכלל לא בסתירה לזה, השאיפה הארוכה יותר של העם ששואף להקרין מביתו בירושלים אור לכל העמים. כי ביתי בית תפילה ייקרא לכל העמים. השאיפה השנייה קורנת מאוד, ובאיזשהו מקום מאוד קורצת למימוש כבר. העם כבר רוצה להתחבר עם העמים, לתת את מה שהוא יכול ולהיות קשור עם העמים כולם. אבל השאיפה הזאת, אם היא תופיע לפני הזמן, היא מסוכנת מאוד. כי העם הזה יכול עכשיו לפספס את ייחודו, לאבד את עצמיותו, להצטרף לקהילייה הבינלאומית רגע לפני הזמן, ולאבד בזה את המהות שלו. עמלק יופיע אחרי שואה גדולה, תקומה עצומה והכרה בינלאומית פלאית בעם הזה שעבר את הכל ואיש לא האמין שישרד, והנה ישמעו עמים ירגזו, שואת מצרים וקריאת ים סוף, שואת בבל ונבוכדנצר ואחר כך הצרת כורש. ובכל פעם עמלק יופיע ויבקש לעצור את החידוד הלאומי התורני של העם הזה קצת לפני שהתפקיד הולך להסתיים בצורה היפה של בניית ירושלים, של הקמת מקדש, ואז של השאיפה של ונהרו אליו גויים רבים ומלאכים וכולם יבואו ויהיו. אלה הרגעים. להקדמה הזאת יש חשיבות רבה בהבחנה את מרדכי היהודי. החשיבות שלה הופכת להיות הרבה יותר רבה ורלוונטית בהתקשרות של הדברים האלו אלינו, אבל לזה נגיע בסוף. מרדכי היהודי, אגב, להבחנה הזאת יש גם חשיבות בהבנת הפרק וחצי הראשונים שעסוקים בהם במגילת אסתר. לכאורה, כל סיפור הסעודה והמשתה באמת לא קשור בכלל לסיפור מגילת אסתר. הרי אפשר היה להתחיל הרבה לפני, אפשר היה להתחיל בלידת אחשוורוש. למה זה חשוב עכשיו איך כל הסיפור מתגלגל? ובאמת, דעות רבות אצל חז"ל היו שמתחילים את מגילת אסתר בפסוקים איש יהודי היה בשושן הבירה. וכל המעשיות על הסעודות ועל המשתים זה נחמד, אבל זה לא חשוב לעניין שלנו. הרי מתארים פה עכשיו חצר של מלך פרסי ריק של 180 ימי משתה של התפרקות מוחלטת. מה לנו ולזה? הכל מאוד חיצוני, רצפת בהת ושש ודר וסוחרת וכלי זהב. וביחד עם זה שזה מיותר, אומרים חז"ל את האמירה שמופיעה פה במקור מספר 6 בסיום סוגיה ארוכה במסכת מגילה, מהיכן מתחילה המגילה, יש שם הצעה מבלילה ההונה דדה שנת המלך, כי אז הכל מתחיל, יש הצעה מאיש יהודי, בסוף מסוכמת ההלכה. כך אמר רבי חלבו, אמר רב חמה בר גוריה, אמר רב, הלכה כדברי האומר כולה. כולה כלומר, צריך לקרוא את כל המגילה, מפרק א'. ואפילו למאן דאמר, אפילו למי שאמר, שיש להתחיל אותה מאיש יהודי, צריכה שתהיה כתובה כולה. גם אם אני קורא מאיש יהודי, הכל על הרקע של הסעודה. מהו חשוב הרקע הזה של הסעודה? נגיע לסעודה, נגיע לדברים שפתחנו בהם מקודם, על הרקע הזה צומח מרדכי, על הרקע הזה גם מגיע מרדכי מירושלים, ועוזב את מקומו השלטוני המרכזי בירושלים, ליד זרובבל, ומגיע לשבת בשער המלך אצל אחשוורוש בשושן הבירה במדי ופרס. רק על הרקע הזה נדמה שניתן להבין את הדברים. מקום מספר 7 הוא הפסוקים שבהם מתחילים הדברים, כאשר כתב הפצ'גן ובו אותה פטיציה אנטישמית מפורטת לחלוטין, כוללת תאריכי השמדה עד הפרטים האחרונים, אותו כתב פטיציה ראשון שמציע פתרון סופי לבעיה היהודית, מתגלה בשושן הביר. סוף פרק ג' במקום מספר 7. פצ'גן הכתב להינתן דת בכל מדינה ומדינה, גלוי לכל העמים, להיות עתידים ליום הזה. הרצים יצאו דחופים בדבר המלך, והדת ניתנה בשושן הבירה, והמלך והמן ישבו לשתות, והעיר שושן נבוכה. כל הסיפור הוא בעצם אותו ציר שעובר מהעיר שושן נבוכה עד להעיר שושן צהלה ושמחה. באמצע מופיע מרדכי, והוא זה שישנה פה את הכל. פצ'גן הכתב הזה יוצא החוצה. נכון, כך כתוב בפסוק, בפסוק י' שהתחלנו, הוא יוצא לכל מדינה ומדינה, גלוי לכל העמים. הוא לא כתב חסוי. הוא יוצא החוצה. ועל הבסיס הזה יש קושי פרשני רב בפסוק הבא. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. ויקרא מרדכי את בגדיו וכו'. מרדכי ידע. כל השאר מה עשו? גם הם ידעו. מה החידוש שמרדכי יודע את כל אשר נעשה? הרי פצ'גן כתב הדעת עכשיו גלוי. יצא החוצה. כל עוד זה לא היה גלוי, נו, אז המקורבים למלכות מדליפים. אבל מרדכי יודע מה שכולם כבר יודעים. אז מה מרדכי ידע? זו בעיה שהעסיקה את כל הפרשנים. הזמן מאוד קצר. ישנו מלבין שמתאר בצורה נפלאה בפרק הזה כולו, איך בעצם, זה מעניין מאוד פוליטית לראות אותו, לא ניכנס אליו עכשיו, איך בעצם המלך והמן, כל אחד מתנער מאחריות ואף אחד לא אומר את המילה להשמיד. ויוצא בלגן כזה, לא יודעים מי אמר מה. ורק מרדכי ידע בעצם על כל המסמכים החסויים. וזה יהיה הפירוש של מרדכי ידע. הדבר מסתדר יפה מאוד בפסוקים שלפני, אבל בפשטות הבעיה היא בעיה, ואבן עזרא מציע את ההצעה הבאה, ומרדכי ידע במקור מספר 8, הוא מסביר את המילים של והעיר שושן נבוכה. ואז הוא אומר, מה זה העיר שושן נבוכה? מגזירת נבוכים הם בארץ. אגב, כנראה לא במקרה הוא מזכיר לנו את הימים שלפני קריאת ים סוף, אבל נגיע לזה. ומה קרה כשהם היו נבוכים בארץ? כאדם שהשתבש ולא ידע מה יעשה. כלומר, ידעו ולא ידעו. ולא ידעו מה לעשות גם. ובעיקר מה שאת אבן עזרא מטריד הוא לא הידיעה הפוליטית של מה שידעו, אולי ידעו הכל, אבל פתאום נהיה מצב של חוסר אונים. מאוד מזכיר את קריאת ים סוף. לא יודעים, לאן הולכים? קופצים לים, חוזרים למצרים, הולכים למדבר, מה עושים עכשיו? אז מה שמרדכי ידע הוא שמרדכי היה מאושש, כשכולם היו נבוכים. זה אם כן פירוש יפה מאוד, אבל צריך להבין איך הוא נהיה מאושש, מכוח מה? זוהי הפגישה הראשונה שלנו עכשיו עם מרדכי, ביחס למה שמתרחש בעם. מרדכי יודע כשכולם נבוכים. הוא יודע מה לעשות, הוא יודע איך, אבל מאיפה הכוח הזה של מרדכי היהודי? מאיפה הוא למד? רש"י ראה את הפסוק כולו. נחזור לפסוק ואחרי זה לרש"י. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. רש"י כנראה ראה את המילה כל כמילה המרכזית. כולם ידעו מה נעשה. כולם הסתובבו עם טרנזיסטורים פתוחים ושמעו חדשות וידעו ודאגו. כולם ידעו. אף אחד לא ידע לחבר את הפרטים. כולם שמעו אין סוף פרשנויות, כל מה, אבל לא ידעו איך הכל מתחבר. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. אפשר להסביר ידע, כי היו לו שם קשרים בתוך החצר. אבל אפשר להסביר ידע את כל אשר נעשה הרבה יותר. ומרדכי ידע, אומר רש"י, בעל החלום. אם בזה לרש"י לא מבינים מה הוא רוצה עכשיו עם בעל החלום פתאום, עוד מעט נראה כמה רש"י הוא בעצם עומק פשוטו של העניין. בעל החלום אמר לו שהסכימו העליונים לכך. גזירות, טוב. מה שהרגיע קצת את היהודים זה מדברים, אז מדברים. בפועל תראו, סך הכל העולם מכיר בנו, והנה כורש ודריווש, ומעולם לא היה מצבנו טוב יותר, וכל הזקנים ודאי סיפרו איך עוד היה בימי נבוכדנצר, לא היה צריך להיות כל כך זקן כדי לזכור את זה. אז מדברים, כותבים, דיבורים, כי דיבורים לא צריך להתרגש. ומרדכי ידע שלא רק מדברים, אלא הוא ידע את כל אשר נעשה, וידע שהסכימו עליונים לכך. למה? לפי שהשתחוו לצלם בימי נבוכדנצר, עברו כבר עשרות שנים, ושנהנו מסעודת אחשוורוש. זה כבר עוד יותר מחייב הבנה. רש"י, איך שלא יהיה, מתכוון לומר, מרדכי ידע, זאת אומרת, נגע בנקודה הפנימית של למה הכל מתרחש. לא בנקודות שאפשר להסביר, של האיך, אלא של המה. ורש"י מוכרח להגיד כך, כי הפסוקים הבאים במקור מספר 7 הרי מתארים את אסתר, השולחת בגדים כי היא מתחלחלת לשם הזה שמרדכי עם שק ואפר, והוא לא מקבל. ואז היא שולחת את התח ומבקשת לדעת מה זה ועל מה זה. מה קרה כשהיא שלחה בגדים? מה הייתה אהבה אמינה של אסתר? שהוא ילבש אותה. היא שלחת בגדים כאילו הבעיה היא שהוא לובש שק כי אין לו בגדים. למה היא שולחת לו בגדים? אסתר, שהיא תשאל בהתחלה לדעת מה זה ועל מה זה. קודם כל שולחת לו בגדים. כאילו זו הבעיה. הבעיה היא מאיפה מרדכי ילבש בגדים. אגב, תופעה שכדאי לתת עליה את הדעת ונגיע אליה בעזרת השם בהמשך. כל ההתלבשויות האלה במגילת אסתר, כולם מתלבשים, כל מיני בגדים. צריך להגיע, זה דבר מאוד משמעותי. בשבט בנימין בכלל, במגילת אסתר עוד יותר. ומרדכי מקבל את המסר הזה ולא מתייחס בכלל, ולא קיבל. ואז היא שולחת את התח לדעת מה זה ועל מה זה. היא יודעת יפה מאוד מה קרה. סביר להניח שגם אליה איכשהו השמועה הזו הודלפה. וגם אם לא, היא לא מסתפקת בלדעת מה זה. היא רוצה לדעת על מה זה. המלכה מבפנים מבינה שמי שמבין מה בעצם הבסיס של מה שמתרחש, הוא לא אלה שיושבים פה מסביב לשולחן בפנים במלוכה. מבקשת לדעת מה זה ועל מה זה. ומרדכי מספר לה את כל אשר קרה הוא. ואת פרשת הכסף אשר נתן המן וכו'. כשהוא מספר לה את כל אשר קרה הוא, נזכרים חז"ל מיד בביטוי הזה של קרה הוא, ובאבי אבי אביו של המן, שלא ידענו אף פעם להגדיר אותו אלא בביטוי הזה של קרה הוא. זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים, אשר קרחה בדרך. בן בנו של קרה הוא, כך אומר המדרש במקור 11, בן בנו של קרה הוא הופיע הנה פתאום. ומרדכי עונה לה, את צריכה להבין, זאת מלחמה על שורש עמוק, וזו המלחמה שעליה אנחנו מדברים, ועכשיו אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים. עכשיו מגיע רגע האמת, ולכן אני לא רוצה לפתור את זה בבגדים. אני לא מקבל שום פתרונות חיצוניים עכשיו. אני עכשיו יוצא עם שק ואפר, זועק זעקה גדולה ומרה, היא תגיע לכל היהודים. וכאן עכשיו יצטרכו לברר לעומק מה זה ועל מה זה. ראשי לקח את שני האירועים שלכאורה אין להם שום זכר במגילה, הצלם בהיכל וההנאה מסעודת אחשוורוש, ואמר, כאן הסיפור מתחיל. זה אגב לא משל עצמו הדברים האלו של רש"י, הדברים נמצאים אצל חז"ל, גם בגמרא במגילה וגם במקומות אחרים, ושם יש אומרים שזה בגלל הנושא של הצלם בהיכל, יש אומרים שזה בגלל הנושא של סעודת אחשוורוש, ורש"י מחבר את שניהם. הצלם, אנחנו יודעים מה היה. נבוכדנצר מעמיד צלם, ורק חנניה, מישאל ועזריה נופלים לכבשן ולא משתחווים. זו הייתה מסירות הנפש של בודדים. אבל כולם לא מרצונם, ועל כורחם. הצלם בהיכל, החטא מובן, אם כי גם המניעים יכולים להיות מובנים. אגב, תלמידים של רבן יוחנן בן זכאי ששואלים אותו למה הוא אומר שזה קרה, הוא טען שזה קרה בגלל הצלם בהיכל, הם אומרים לו, אבל רבינו, הרי הצלם בהיכל היה רק לפנים, זאת אומרת, בעצם הם לא עבדו, הם עשו את זה רק כלפי חוץ כדי שלא יהרגו. ענה להם, לכן גם עשה הקדוש ברוך הוא שכל הגזירות בסוף יהיו רק לפנים ולא יתרחשו. נכון? זה לגבי הצלם. אבל מה קרה בהנאה מסעודת אחשוורוש? תמיד כשהיו שואלים מה היה לא טוב בסעודה של אחשוורוש, היו עונים שהיהודים אכלו שם שיקוצים, פיגולים, מאכלים של גויים. ישנו מדרש נפלא בפרקי דרבי אליעזר שמתאר את הסעודה. הוא מתאר אותה בהרחבה, נראה אותה בקיצור במקור 10, ומה היה עושרו של אחשוורוש? העמיד מיטות של זהב וכסף ברחוב העיר וכו' וכו' וכו', והביא כלי בית המקדש. כשנקרא מחר במגילה את וכלים מכלים שונים, ננגן את זה במגילת איכה, בנגינת מגילת איכה, כי הכלים האלו יזכירו את כלי המקדש. צריך להבין, כלי המקדש מסתובבים מאז נבוכדנצר אצל המלכים, והמלכים בסוף יגרמו לזה שהם יחזרו בבית שני אל עזרא שיבנה את הבית אצל ארתחשסטר. אבל כלי המקדש האלה מסתובבים. נבוכדנצר הוציא אותם, כורש נותן אותם, ואחשוורוש שכותב שטנה על יושבי יהודה וירושלים בתחילת מלכותו, שוב מוציא אותם. ופה אתה נתקע לכאורה בסיפור אחר ממה שמתרחש בירושלים. בתחילת מלכותו בירושלים כתובה שטנה. מה קורה באותם ימים בשושן? סעודות, שותים, אוכלים, היהודים ודאי משתתפים, כי זה הרי לכל העמים. רק בפרק ג' המן מציע לדחות את היהודים מהמסיבות. אבל עד אז לא היה כתוב בשום מקום שאין כניסה ליהודים. הפוך, היהודים היו, ישבו בשמחה עצומה בכל המקומות. תאמרו, הם עברו על עניינים של קשרות. מסיים המדרש הזה לקראת הסוף, בשורה הרביעית מלמטה, שנאמר ימים רבים, 80 ומעט יום. וכל מי שהיה מאכלו בטהרה, היו נותנים לו מאכל בטהרה. וכל מי שהיה מאכלו בטומאה, נותנים לו מאכל בטומאה. לקיים מה שנאמר לעשות כרצון איש ואיש. מה זה לעשות כרצון איש ואיש? איזה הכשר שאתה מבקש. מה שאתה רוצה. לפי הטעם, לפי ההכשר, אז הכל טוב. אז מה רוצים? ולמה משווים את זה? לצלם אצל נבוכדנצר? טוב, אז נניח שקצת מסבירים פנים יותר מדי למלך אחשוורוש. ואגב, מה פירוש מסבירים פנים? הוא המלך, הוא השליט. אבל אולי קצת יותר מדי. זה הולך עם הצלם של ימי נבוכדנצר? ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. אחשוורוש מתגלה בתחילת מלכותו בשתי צורות. בשושן, והכל נקרא בלבד. בשושן הוא מתגלה כמלך פתוח לכל העולם. 180 ימי משתה, יותר מחצי שנה, כולם באים. מסתובבים ורואים את הרצפות, את הבהת, את השש, תרגילי ראווה מלכותיים בלתי רגילים. היהודים שותפים לכל דבר. מניין להם לחז"ל השותפות הגדולה הזאת, כי אף אחד עוד לא שינה אותה. המן מופיע, כפי שהזכרנו, רק עוד שני פרקים, וכורש הרי התיר לתת ליהודים זכויות מועדפות בזהב וברכוש ובבהמה. העסק עובד כך. בירושלים כותבים שטנה. מרדכי מגיע מהצד השני של המטבע. הוא כבר היה פה בסיפור הקודם, הוא כבר הגיע לירושלים, שם כבר כותבים שטנה, ופה מתהלות סוסים ומתהלות אבירים ושמחה אדירה. מרדכי לא יכול לעכל את זה. היהודים פה שותים, שמחים, מקפידים על ההכשר, אוכלים רק בטהרה, ובירושלים מפסיקים את העלייה, הורסים את בניית המקדש. הכל נשבר. כשמרדכי מדבר על זה, מן הסתם אומרים לו, תפסיק לנפח עניינים ותפסיק לעשות מכל דבר סיפור. לא הרגו אף יהודי. כתבו שטנה, אמר רש"י מיד, אמרו להפסיק את העולים. בסדר. אז יש עכשיו תקופת צינון קלה, ובעזרת השם הכל יימשך. ומה בינתיים אצלנו? אופוריה, סעודה, שמחה עצומה. חז"ל ראו במילה אחשוורוש שם שנראה על פניו כאילו חז"ל חיפשו אותו. אחשוורוש במקור 11 אמר רב, אחיו של ראש ובן גילו של ראש. אחיו של ראש, הכוונה היא אחיו של נבוכדנצר הרשע, שנקרא ראש, שנאמר בעזרא אנטו רישא דדהבה. בן גילו של ראש, בן גילו, אומר רש"י למטה, זה בן מזלו. שניהם, אומר רש"י במקור 12, דעת אחת הייתה להם. למה דעת אחת? הרי זה בא לאכול ולשתות. זה בא להרוס, לשבור, לנפץ, לנטף. נבוכדנצר הרג, זה נתן יין, עם הכשר. שניהם דעת אחת הייתה להם. הוא הרג, הוא ביקש להרוג. הוא החריב, הוא ביקש להחריב. שנאמרו במלכות אחשוורוש בתחילת מלכותו כתבו שטנה, וחז"ל לא יכלו ללמוד אסתר בלי עזרה. כל זה רב. ושמואל אמר, מה זה אחשוורוש? שהושחרו פניהם של ישראל בימיו כשולי קדירה. הושחרו, שחור. הוא ראה בזה איזה פליל דומה למילה. מה קרה כאן? מרדכי מחבר שני דברים. מה שיהודים השתחוו לצלם, אין אף ילד שלא מבין את הבעיה הנוראית שהתרחשה פה מבחינה לאומית, תורנית, אידיאולוגית. מה קורה בסעודה של אחשוורוש? הוא מוציא את הכלים, גם כלי המקדש נמצאים שם עכשיו לצוגת ראווה ביחד עם ושתי ומלכות פרס, ויהודים לא רואים את זה כל כך נורא. יושבים, שותים, אוכלים, אבל מאוד מקפידים, כמו אותו מדרש נפלא של וישב ישראל בשיטים ויחל העם לזנות אל בנות מואב, של אותו אחד שנכנס אל הזונה המואבית, וכדי להתחיל להוביל אותו אליה, היא נותנת לו צרצורי של יין. ושם אותו מדרש שלמדנו אותו כאן יחד כותב, ועדיין לא נאסר יין של נוכרים. הזנות אל מואב כבר כמעט גמורה, אבל החשש מיין של נוכרים עוד עומד. ועומד כאן מרדכי היהודי ומבקש להבין מאיפה הכל מתחיל. לדעת מה זה ועל מה זה. בשונה ממשה, שנלחם בעמלק, ידיו על ראש הגבעה, בשונה משאול שנלחם באגג, ובשונה מדוד שנלחם בעמלק, זוהי הפעם הראשונה שהמלחמה בעמלק מתרחשת כשהמצב הוא של חוסר מנהיגות. אין מנהיג, אין מלך, העיר שושן נבוכה. אם עמלק היה תופס אותנו כשהיינו נבוכים בארץ כמו כמה ימים לפני כן, היה הרבה יותר קשה לעמוד. עמלק תופס את העם כאשר העם כולו נושא עיניו אל משה. רק הרגע הוא ראה אותו קורע את הים. כאן מצב מזעזע. רק תמול שלשום הייתה אופוריה בלתי רגילה. עולם שלם מכיר בנו, והיהודים כמו תמיד יודעים להגיע לכל המקומות שצריך. יש להם אפילו מלכה במקום הנכון, אחד שיושב במקומות הנכונים בשער, הכל מסודר. ופתאום הכל משתנה. העיר שושן נבוכה. בשביל לנצח את עמלק צריך מלך. לכן מצוות מינוי מלך קודמת למלחמת עמלק. כי בשביל לנצח את עמלק צריך למצוא את הנקודה המאחדת אותנו, שאותה מבקש עמלק למגר. ולמצוא את הנקודה המאחדת אותנו זה תפקידו של המלך. ואין מלך. יש מבוכה, יש חוסר אונים, אף אחד לא יודע מה יקרה מחר. הגמרא במגילה מספרת על המוראים כיצד היו פותחים את דרשותיהם על מגילת אסתר. כל אחד כתוב פתח לה פיתחה להיפר שתמהכה, פתח פתיחה לפרשה הזאת מכאן. על אחד מהם כתוב פתח לה פיתחה להיפר שתמהכה דכתיב, והיו חייך תלויים לך מנגב. בערב תאמר מי ייתן בוקר, ובבוקר תאמר מי ייתן ערב. זאת המבוכה. לא יודעים לאן זה הולך. מרדכי היהודי בא לגלות עכשיו לא את הכוח של המלך, אלא את הכוח היותר פנימי שיכול להיות. הוא המור דרור. הוא השמן שאיתו מושכים מלאכים. הוא התמצית שממנה יש למלך כוח. הוא מופיע במבוכה הזאת ועושה מעשה שנראה חסר כל הבנה, לובש שק ואפר. והתגובה הראשונה היא, תפסיק סתם להגזים, כך תלבש בגדים. הוא לא מקבל ומוסיף לשק ואפר זעקה גדולה ומרה. ולאט לאט מתגלה שהזעקה הגדולה והמרה הזאת הופכת להיות הגורם הפנימי שמאחד את כל ישראל יחד. לך כנוס את כל היהודים. הוא תופס את כל אשר קרה הוא. זה לא רק פסוק שכתובה בו המילה שמזכירה את אשר קרה, זה פסוק מוזר. מה פירוש את כל אשר קרה הוא? קרה לו משהו? את כל אשר קרה לעם? לא, לא. מה זה את כל אשר קרה הוא? יש פרשנים שאומרים את כל אשר קרה הוא, שתמיד הוא לא משתחווה לאמן. נו, עד היום אסתר לא שמע על זה אף פעם. הרי זה הסיפור שמסתובב בחצר המלוכה כל הזמן. את כל אשר קרה הוא הרבה יותר פשוט, זה את האסון, את הטרגדיה, את הגזירה. אבל למה זה קרה הוא? אבל צריך להבין, איך ייקרא עם ישראל באמצע מגילת אסתר? האדם היחיד שזוכה לזה. עם מרדכי. הוא חש, כשהוא יושב בירושלים, וכותבים שטנה על יהודה וירושלים, שאפשר עכשיו לפתור את הבעיה בשתי צורות. האחת היא לשבת שם במקום שכותבים את השטנה ולהילחם פוליטית, מדינית, פרסומית, דעת ציבור, כל מיני צורות עם כותבי השטנה בירושלים. והאחרת היא ללכת אל המקום שלדעתו שם מתחיל טיפול השורש. טיפול השורש לדעת מרדכי מתחיל בסעודה הזאת אצל אחשוורוש. כשהוא אמר ליהודים שיוצאים מהסעודה אצל אחשוורוש שמחים וטובי ליבב ערב ערב כל ימי המשתה האלו, שזה כמו הצלם אצל נבוכדנצר, הם ודאי הסתכלו עליו כמו על משוגע. הרי משם הם הלכו עכשיו להמשיך להיות יהודים טובים. מעולם לא היו ימים טובים כאלה. מעולם לא היה מצבנו יותר טוב. ומרדכי היהודי, כל פעם שהוא שמע את המשפט הזה, הוא יותר פחד. כי מעולם לא היה מצבנו יותר טוב רגע לפני שהמקדש צריך להיבנות. זה קרקע הגידול לאויב העמלקי. זה בית הגידול הטוב, שם הוא מתחמם. יום יום במשתה מרדכי רואה את התהליך ההריוני הזה שבו המן הולך ונוצר. הוא ידע את כל אשר נעשה. וכשהוא רואה את כל אשר נעשה, הוא בא לגלות את הדבר אפילו היותר מאחד ופנימי מהמלך, את השמן שאיתו מושכים את המלך. הוא בא לגלות איך עם במבוכה, עם בחוסר אונים, עם בתחושה של אין מאיפה ואין לאן, יכול לנצח את המן הרשע. הוא עונה לשאלה מה זה ועל מה זה. רק אחרי שהוא יעשה את זה. רק אחרי שהוא יצליח להחדיר את זה בעם. רק אז הוא ילבש בגדי מלכות. אצל סבו הגדול שאול זה היה ההפך. קודם הוא לבש בגדי מלכות. אחר כך הוא לחם באגג. זה לא הלך. מרדכי יעשה הפוך. קודם הוא ימצא את המורדרור. קודם הוא ימצא את השמן הנקי מכל הזיופים. קודם הוא ימצא את אותו דבר שבמתכונתו לא עושים כמוהו. ימצא את הנקודה המיוחדת, המאחדת הזאת את ישראל. ועל ידה יגלה איך אפשר למגר את עמלק עם הכוח הפנימי שלנו. את זה אגב ידע מרדכי, ודווקא מרדכי לעשות, מכל אלו שעלו עם זרובבל בירושלים לארץ ישראל על פי הצהרת כורש. כי הלוא זה מרדכי, שהוא איש יהודי ואיש ימיני גם יחד. זה מרדכי שלעולם לא יכרע ולא ישתחווה, וביחד עם זה, זה מרדכי האיש, שלא תהיה לו שום בעיה, כמו יוסף, הראשון לבני רחל שהיה משנה למלך במצרים, ללבוש שוב 5 חליפות שמלות. להסתובב בחליפות המצריות, הפעם הפרסיות והמדיות, חלת, בחור, עטרת זהב, תכריך בוץ, ארגמן, ולגלות בדיוק כמו יוסף, איך מתחת לצופנת פענח מסתתר נער עברי. גם הוא יגלה איך מתחת לכל לבושי המלכות מסתתר איש יהודי. אגב, פסוק שאנחנו אומרים בכל, מה שנקרא אצל חז"ל פסוק של גאולה, יחד עם 4 הפסוקים שאומרים בכל רם במגילת אסתר, איש יהודי היה בשושן הבירה. כולם שואלים שם, איש יהודי, אחד היה? איש יהודי היה, היו המון יהודים. איש יהודי זה האיש היהודי הזה, שכשהגידו לו להמן שהוא איש יהודי, הוא ידע שהוא לא יכול. זה האיש היהודי שכלפי חוץ נראה מצרי, נראה פרסי, נראה מדהים. ובפנים הוא מגלה את יהודיותו עד הסוף. אולי גם לכם, שמו הוא לא מורדרור, אלא הלבוש, מירה דחיה, התרגום הגוי, התרגום לא של העברי, אלא כפי שזה נראה בחוץ. הוא נראה לבוש שמלות, הוא נראה משנה למלך שלהם, לכן הוא יכול יותר מכולם להבין טוב מירושלים כאן את מה שמתרחש בשושן שם, ולחבר את השטנה שכותבים בתחילת מלכות אחשוורוש בירושלים עם מסיבות ההפתעה שעושים ליהודים היפים והטובים בשושן הבירה. ולא רק לומר שכאן רע ושם עדיין טוב, אלא לראות איך שם מתרחשת התופעה שיוצרת את השטנה לכאן. זה מרדכי, שעושה את הסיבוב ומגלה את הפנימיות הגדולה. מור דרור ומתרגמינן מירה דחיה. אני רוצה לסיים בדברים מופלאים שכותב השם משמואל, אדמו"רי סוכטשוב. על מרדכי היהודי. והנה אז במקור מספר 20, שם משמואל לפורים. והנה אז אחר הגבירה להשמיד, להרוג ולאבד. היו ישראל בעיני עצמם כחרס הנשבר, ונתייאשו מן החיים. והעיר שושן נבוכה. וכבמדרש דפתח לפתחה להיפרשת המהכה, והיו חייך תלויים לך מנגד, ופחדת לילה ויומם, ולא תאמין בחייך. והיו בעיני עצמם, וכאן העיקר, בתכלית הביטול, הם כבר מבטלים את עצמם לגמרי, הם כבר לא שווים. חז"ל מתארים במדרשים יפהפיים, והמדרשים בחז"ל על זה הם המעניינים שבמדרשים, כי המרחק ההיסטורי גם קצר מאוד. מתארים במדרשים יפהפיים נוראיים איך הולך יהודי למוכר הקבוע שלו, שעד אתמול כשהוא היה נכנס לחנות כולם היו עומדים אלו קומתם, והוא אומר לו בשקט: מחר אל תבוא, מחר אני אחנוק אותך. הם לא מבינים מה הולך, וכך הם הולכים ממקום למקום ולא תופסים, והעיר שושן נבוכה. והיו בתכלית הביטול, ובתשובתם הגדולה, זה משפט קשה כל כך ועמוק כל כך, שב הביטול להשם יתברך. היינו, הוא מסביר ואנחנו נסביר עוד, שהביטול לא יהיה עוד בתמהון לבב וטמטום הלב כאבן בלי חיות, אלא פשוט מסרו עצמם להשם יתברך, וכרצונו יעשה בהם, והם בתהילים אליו יתברך בכל חושיהם, ובכך שבו כל ישראל להיות כאיש אחד, כי כוח השם הוא המאחדם, והיו באחדות גמורה יותר מעל ידי מלך. זה לעניות דעתי המור דרור, השמן של המלך, לא המלך, ובכוח זה ניצחו את עמלק. המשפטים האלה הם עצומים, ומיד מגיע אגב למציאות האחרונה, לימים שלנו. אולי נקרא עד הסוף, ואז נוסיף את זה. אך הנה ידוע, שקודם בניין בית השם בכל פעם צריכה להיות מחיית עמלק מקודם. מחיית עמלק קודמת. וכבר דיברנו בזה. אבל בעוד ישראל בגלות בלי מלך המאחד, וזה המצב שדיברנו עליו אצל מרדכי, אין מלך, מבוכה, בלתי אפשר להתגבר על עמלק. אם כן, היה דבר החוצץ לבניין בית שני, אין מלך. וזה מפריע, זה חוצץ. ואגב, נזכור, מה פירוש אין מלך? זה מצב שיש כבר מדינה. יש כבר את הצהרת כורש, יש את הצהרת דריווש, יש כבר מדינה בדרך לפחות. יש כבר עבודה מעשית על בניין המקדש. יש כבר, לפי התיאור בעזרא, כבר אפילו מריבות מי בונה ומי לא. הכל כבר קיים כמו בכל מדינה מתוקנת שבונה מקדש. ואז, כשפתאום המבוכה הזאת מופיעה, היה דבר החוצץ לבניין בית שני. ומה בעצם בסופו של דבר, אם ננתח היסטורית, גרם בבניין הבית? על ידי מחשבות המן להפר הבניין והתחכם לגזור גזירה כזו, דבר זה עצמו בסופו היה הסיבה שהתאחדו והתגברו על עמלק ויבנה הבית. ואז הוא מסיים, וכנראה שזה יהיה גם לעתיד במהרה בימים. אם חס וחליל לא תגיע זכותם כל כך, אמרו חז"ל שהקדוש ברוך הוא יעמיד להם מלך שגזירותיו קשות כהמן, עד שישראל ישובו בכל ליבם. כך טוען רבי יהושע במסכת סנהדרין, שאם לא יזכו יעמיד להם מלך שגזירותיו קשות כהמן. בעומק הדברים הוא טוען השם ישמואל, גזירותיו, דיבורים, המן לא יצטרך לעשות כלום. אבל מה שהוא כן הצליח היה שעל ידי זה יתאחדו ויתגברו על עמלק ויבנה הבית השלישי. ומה שהיה הוא שיהיה. הסיום של השם ישמואל בנוי על הבנה בסיסית עמוקה מאוד שבדקה אחת אני רוצה לסגור אותה. המבוכה שעם ישראל נכנס אליה בעיר שושן היא מבוכה נוראית. הכל מתנפץ, כל החלומות מתנפצים. בירושלים מתנפץ החלום של בניין הבית, כי בתחילת מלכות אחשוורוש כתבו שטנה. היהודים מסתובבים ואומרים הכל מכור, אין כלום. אין יותר לא כורש ולא דריווש, נגמר, שטנה. גם המיתוסים של חוץ לארץ כבר מתנפצים. יושבים בסעודה וכל אחד שומר על ההכשר לעצמו, אבל שותים את המרק עם ההכשר שנותן אחשוורוש בכלי המקדש. אין שום יחס כבר לכלום. לאן זה ילך? אנשים מבינים רק דרך אחת, לכלום. ואז בא מרדכי ומלמד את הסוד הגדול הפשוט. לפעמים דווקא כשהכל מנופץ, זהו הרגע הטוב ביותר. עכשיו אין להם לישראל אלא אביהם שבשמיים. כשכל ההתרות הגדולות מנופצות, והעיר שושן נבוכה, אפשר למצוא עם המור דרור את הכוח שאיתו אפשר לאחד את ישראל עוד יותר מהמלך, דווקא מתוך המבוכה, שאת כל הביטול הזה לוקחים מתמהון הלבב וטמטום הלב לביטול שבו מתבטלים אל השם יתברך וזועקים זעקה גדולה ומרה, והעיר שושן צהלה ושמחה. פורים שמח.